ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
הנראה יצא לאיש וגמר בליבו להתנהג כן. אנחנו בעמודה השמאלית. בסוף 40 יום והנה ראה שלא זכה לרוח הקודש. וישא למזיבוז לקרות קדושת הבעל שם טוב שיפתור לו סיבת הדבר. בבואו לקרות קדושת הבעל שם טוב, סיפר לו שהוא עשה כמו שכתוב בספר ולא זכה לרוח הקודש. וישאל לו כבוד קדושת הבעל שם טוב, בוודאי התפללת במשך הימים האלו. הוא שואל אותו, הוא סיפר לו שהוא לא דיבר דברים בטלים, אבל הבעל שם טוב הוסיף ושאל, האם גם אתה התפללת? בטח התפללת. אז ראיין האיש, בוודאי שלוש פעמים ביום. והוסיף לשאול ממנו, תהילים בוודאי אמרת? ראיין האיש, בוודאי אמרתי. אם כן, אמר לו כבוד קדושת הבעל שם טוב, זהו סיבת הדבר שהתפילה שלך והתהילים שלך שאמרת כדי לזכות לרוח הקודש הם הם הדברים הבטלים שלך. אז אני חושב שמורגש פה שהסיפור הוא לא כל כך מובן במבט הראשון שלנו, הוא קצת תמוע אפילו. נגיד ש...
אז באים
יום זה לא איזה משהו של מקור יחיד. רגע, אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לשאול, אם זה היה רק 40 יום והוא אמר לו כן אני צמתי 40 יום, לא צמתי, אני לא דיברתי דברים בטלים, אז אתה יכול להגיד אולי חסר פה איזה משהו נוסף. אבל הרי הבעל שם טוב מתחקר אותו ואומר לו, אני לא עשיתי רק את זה, אני גם עשיתי בקום ועשה, אני לא עשיתי רק שב ואל תעשה, אני התפללתי ואני אמרתי תהילים, מה עוד אפשר לבקש מיהודי? או למה שיהודי לא יקבל רוח הקודש? ויותר מזה, למה הוא זוכה למין ביקורת כזאת ולזלזול כזה, כן? אומר, התהילים שלך והתפילה שלך זה הדברים הבטלים שלך. זאת שאלה לא פשוטה. אז מה, אתה רוצה לומר משהו? עכשיו חידדנו יותר את השאלה. אתה חושב שזה לא קשה?
אני חושב שזה בדיוק העניין, שהתפילה שלך אתה מנסה להגיע למשהו חיצוני, זה לא רוח הקודש, זה תהליך יותר פנימי.
כדי להתפלל בשביל משהו, אתה מנסה להגיע למשהו חיצוני, תסביר את עצמך, אולי אתה מכוון משהו.
הפעולות שאתה עושה זה צריך לבוא בתוך משהו פנימי, לא בתוך משהו בחוץ, זה משהו פנימי בתוך הדרך נפשי שאדם עובר, אז מתוך כך יגיע לו רוח הקודש.
אתה אומר נכון, אבל אתה לא מספיק מברר את הדברים שלך ומגדיר אותם בצורה מדויקת. אז יש שאתה מרגיש משהו ובהחלט זה בכיוון הנכון, אבל בואו נתחיל ככה. אתה שואל על הבעל שם טוב?
זה המטרה שלו, זה כאילו קצת פסול.
נכון? אז מה אתה אומר? אז אתה עדיין מתקשר לבעל שם טוב. אז בואו נברר את זה. זה הולך ככה, אם אנחנו מדברים על דברים בטלים, אז צריך באמת, זו הזדמנות לברר מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על דברים בכלים. המובן הראשוני והכי כאילו הכי טבעי להגדרה של דברים בכלים זה אנשים שמדברים דברי הווי וליצנות, יושבי קרנות שבטלים ממלאכה והם מקשקשים ומפטפטים. זה לכאורה המובן הפשוט בחז"ל גם של דברים בכלים. עכשיו זה ודאי לא המקרה בסיפור הזה, נכון? אז בואו נלך לעוד שלב, עוד אפשרות. אפשרות נוספת זה דברי תורה או גם תפילה וגם תהילים שנאמרים שלא מתוך כוונה. אנחנו יודעים שההגדרה של זה לפי ספר הכוזרי צפצוף הזרזיר, כן? זה גוף בלי נשמה וכו' וכו', זה דברים בתהילים, התפילה, אתם יודעים, בכיוון שאתם אמרתם, אנחנו דורשים גם את הפנימיות, לא רק איזו אמירה של טילים, לשבת ולהגיד עוד פרק ועוד פרק. צריך להיות מלווה בכוונת הלב. אבל לא נראה שזאת הייתה הבעיה פה אצל האיש הזה. אין לנו שום רמז בסיפור בכך שהאיש הזה לא כיוון בטילים שלו. להפך, נראה שהוא עשה את זה עם כל ההתכוונות ועם כל הרצון של לזכות בסגולה הזאת של התהילים ובסגולה של התפילה, אז לא נראה, גם זאת לא נראית האפשרות בסיפור הזה. ואז אנחנו באמת מגיעים לאפשרות השלישית, משהו שדומה למה שאליה למר, אבל צריך קצת אמרתי להסביר את זה ולהסביר את זה יותר. גם תפילה וגם תהילים שנאמרים מתוך כוונת הלב, מתוך התעוררות הלב, אבל ברגע שהם נעשים מתוך כוונה להשיג מטרה שבקדושה, הם יכולים להיות דברים בתהילים, וכנראה שזאת הייתה הבעיה. אתה צודק, הוא רתם את התהילים שלו ואת התפילה שלו, כן, ל-40 יום האלה שהוא לא דיבר דברים בתהילים, והוא גייס גם את התהילים וגם את התפילה לצורך מטרה מאוד מאוד חשובה, מאוד עילאית, להשיג רוח הקודש. אז כנראה ככה רב גינסבורג מסביר, וזה גם מתבקש מהסיפור, שזה החידוש המיוחד של הבעל שם טוב, ותכף נבין למה זה חידוש מיוחד של הבעל שם טוב בפרט והחסידות בכלל, שאם אתה ממקד את עצמך סביב מטרה בשביל להשיג משהו, אז זה לא נחשב, אין משמעות לתפילה שלך, היא בטלה ומבוטלת עד כדי כך. אבל הגוף הקשר, אנחנו לא יכולים להסתפק באמירה כזאת, כן? יכולים להבין את זה אולי, אבל למה לא? אני אחלק את השאלה לשניים. קודם כל, למה לא? מה רע בזה? אדם רוצה להשיג משהו ברוחניות, הוא לא מחפש איזה להרוויח מכל הפיס מיליון דולר, זה מטרה נעלה, מטרה של קדושה, והוא ממקד את כל כוחותיו לצורך המטרה הזאת. אומר לו שזה דברים בטלים, אז השאלה למה, על מה ולמה זה דברים בטלים, זאת שאלה אחת. ואחרי שנתרץ את השאלה הזאת, אנחנו נצטרך לענות על שאלה נוספת, אז מה האלטרנטיבה? ובכל אופן, הרי יש איזה, אנחנו מכירים בעובדה הזאת שאדם יכול להביא את עצמו למצבים כאלה, אני יודע, אם בדורנו אפשר להגיע לרוח הקודש, אז לא רוח הקודש מדרגה, פחות, לא משנה, אפשר להגיע להשגות, נכון? אדם יכול להגיע להישגים רוחניים. אז מה לא ומה כן? נתחיל בשאלה הראשונה. למה לכוון את עצמך למען מטרה מסוימת, שאפילו היא מטרה חשובה מאוד של רוח הקודש, ולהגיד את התהילים ואת התפילות שלך בשביל רוח הקודש, למה זה דברים בטלים? תסבירו קצת, גם את זה צריך להסביר. מה אתם אומרים?
המטרות האלה של רוח הקודש צריכות להיות אמצעי לקשר עם הקדוש
ברוך
הוא, לא המטרה עצמה.
למה? תסביר יותר. למה זה לא יכול להיות מטרה?
כדי שנתחבר אליו. מה המטרה באמת? להתחבר אליו, לא לחפש מתנות כאלה, גם רוחניות.
אמרת נכון, גם מתנות רוחניות בסופו של דבר זה בגדר של מתנות ורצון להשיג הישגים. אז לכן לבוא ולהציב לעצמך מטרה מראש ולעשות את כל מה שאפשר בשביל להשיג את המטרה הזאת, זה פסול מעיקרו. אבל צריך להוסיף עוד משהו על מה שאתם אומרים, מכיוון שיש איזה ביטוי בחז"ל של אהבה שתלויה בדבר. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אתה אוהב אותו בשביל להשיג הישגים מסוימים, אפילו אם זה הישגים רוחניים. מה חז"ל אומרים? בטל הדבר בטלה האהבה. זאת אומרת, הוא כיוון את עצמו למשהו של להשיג רוח הקודש. המבחן הוא מה יהיה אם לא תשיג רוח הקודש? האם יהיה לך חפץ בקדוש ברוך הוא, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, או לא? פה הרושם שנוצר מתוך מה שהאיש הזה סיפור לבעל שם טוב, הרושם שנוצר לבעל שם טוב, אתה כיוונת את עצמך למען מטרה מסוימת, אתה נורא נורא רצית קרבת אלוקים על ידי התפילות שלך והתהילים שלך בשביל להשיג משהו, והיה אם אני לא אשיג את הדבר הזה זה כבר משהו אחר, אני כבר לא אגיש קשר, אני כבר לא ארצה את הקשר הזה, בטל הדבר בטלה האהבה. אז זה מחדד לנו יותר, מסביר לנו יותר למה זה בסופו של דבר לא פחות ולא יותר מדברים בטלים. תשימו לב, אבל שם טוב לא אומר שזה מועיל לשליש ולרביע ולמחצה או משהו כזה, הוא אומר שזה כלום, כן, עד כדי כך, כן? כי הוא אומר החסידות, וזה מה שאתם אמרתם קודם בצדק, החסידות שמה את הדגש על הפנימיות של האדם. הפנימיות של האדם זה התואר של הכוונות שלו ותואר המחשבה שלו, זה המבחן של הפנימיות. ברגע שאתה תולה את זה במשהו, אפילו אם זה מטרה רוחנית, זה כבר פסול מעיקרו, זה כבר מזויף. כמו שאמרנו, כי אתה, האהבה שלך היא תלויה בדבר, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא יזכה אותך במדרגות כאלה וכאלה, והיה אם לא, אז כבר לא תרצה אותו, לא תהיה לך חפץ בקרבה וקרבת אלוקים וכו'. לכן זה פסול, ולכן זה דברים בטלים. אבל עכשיו השאלה היא, השאלה השנייה ששאלנו, אז בסדר, אז יהודי רוצה להשיג רוח הקודש, אז תשימו לב כמה מסמדלים אותו פה. אומרים לו, שמע, גם להתפלל וגם להגיד תהילים, הכל טוב ויפה, אבל אסור לך בשום פנים ואופן למקד את עצמך למען מטרה מסוימת, כי זה פוסל את כל הדבר מעיקרו. אז איך כן? ריבונו של עולם, לגיטימי ביותר, וגם אנחנו מאמינים שיש ליהודי סיכוי להשיג משהו אם הוא באמת, אם הוא באמת כנה עם עצמו, אם הוא באמת מתאמץ להשיג את הדבר הזה. אז אולי יאמר לנו הבעל שם טוב, מהי הדרך ש... שכן תאפשר אולי איזה סיכוי כזה? מה אתם אומרים? זה פסלנו, זה מה שאמרנו כרגע. להגיע לדרגות רוחניות בשביל הדרגות רוחניות זה דברים בטלים.
אבל השאלה זה כן הדבר. אני רוצה להגיע לרוח הקודש בשביל שאני אוכל אחרי זה להשיג.
אבל תגדירו את זה יותר, תגדירו את זה יותר. שוב, אתם מסבירים, אבל צריך להשלים את הניסוח שלכם. אני אומר, אם זה, אם הניסוח הזה שאמרנו עד עכשיו היה שלילי בעיניו של הבעל שם טוב, אז מהי האנטיתזה? מהי הדרך השנייה? מהי האפשרות השנייה? אין לנו הרבה אפשרויות. האפשרות השנייה היא שאדם חפץ בקרבתו של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה קרבת אלוהים, הוא רוצה להביא את עצמו למצב של התעלות, למצב של דבקות. הוא לא חושב על שום דבר. לא על הישגים גשמיים ולא על הישגים רוחניים. הוא רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה קרבת אלוקים. כן? עכשיו, אם הוא יקבל רוח הקודש או לא יקבל רוח הקודש, זה יבוא ממילא. זה יהיה תוצאה וזה לא יכול להיות סיבה. אם זה הופך להיות המטרה, וזה הופך להיות כל העניין שלו וכל המטרה שלו, אז הכל פסול, הוא בעצם מקלקל את הכל. אבל האלטרנטיבה היא כנראה כמו שאנחנו מנסחים. אני רוצה רק להמחיש לכם את זה. ובדידי אבא עובדה, אתם יודעים, הייתי באמת מצב לא פשוט, קטנת לא פשוט כזה. ובאמת עולים כל מיני אירורים, מה אדם צריך לעשות בסיטואציות כאלה, כן, אדם, יש כל יום, נפלוג פה מודעות על בקשה להתפלל עבור מישהו. אז באמת, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות? וגם אומרים לנו, אני צריך להתרגיד את השם, כן, צריך להסכים את השם בדיוק. איך אנחנו צריכים לעשות את זה? אני חושב שלפי מה שמסתמן פה מדברי הבעל שם טוב, גם פה צריך לדעת איך לעשות את הדבר הזה. מה שהבעל שם טוב אומר, אני חושב ככה, בדברים גשמיים, כן, אדם צריך להיות ממוקד מטרה. למשל, אדם רוצה להיות תוכן טוב בצהל. עזרת השם, מי מכם שהולך, כל דבר שאתה רוצה להשיג בחיים שלך, בחיים החומריים, בחיים הגשמיים שלך, אתה צריך למקד את עצמך למטרה. כן, אתה רוצה להצליח בעסקים. טוב, ויש גם היבט בעסקים של, של תפילה ואמונה ש, שזה תלוי בחסדי הקדוש ברוך הוא. אבל מעבר לזה, יש דברים שצריך לבצע אותם. ואתה צריך לעשות את הדבר בצורה הכי פרפקציוניסטית ועל הדרך הטובה ביותר, והמטרה צריכה להיות לך מול העיניים, ואתה צריך לכבוש את המטרה הזאת. בעולם הגשמי ככה זה עובד. וככל שאתה תהיה ממוקד יותר, יש יותר סיכוי שאתה תשיג את המטרה. בעולמות הרוחניים הכללים אפשריים. בעולם הרוחניים, לקחת את הדוגמה הזאת, כן, אדם רוצה להתפלל על שידור. כן? אז תשימו לב, או רוצה להתפלל לרפואה של מישהו. אם הוא כל הזמן, כן, אומרים לו, תשמע, תתפלל לבן אדם, לפלויני הזה, לפלויני בן פלויני, ותחשוב עליו וכו'. אני חושב שזה גם מאוד מורגש, תשימו לב. הדברים האלה, זה לא צריך להיות בשבילנו רק איזה סיפור שאנחנו שומעים מהבעל שם טוב, זה צריך להיות תחושה טבעית שלנו גם כן. תשימו לב, אם בן אדם בא עם הפתק הזה שהוא רואה בחוץ, הוא רואה את השם הזה, והוא כל הזמן מאמץ את הראש שלו, כן, ואומר את זה בשיא הכוונות, וחוזר עשר פעמים על השם הזה, ואני רוצה, הקדוש ברוך הוא, שאתה תרפא אותו וכל התעשייה, אני חושב שיש לנו תחושה טבעית, אבל זה לא יעבוד ככה. למה? כי אתה נעול על משהו. אתה עלול לקבל אפילו איזה נקע מסוים אם אתה כל הזמן תהיה איזה אובססיה כזה. אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה. בעולם הרוח זה לא עובד ככה, אז איך כן? אז צריך לקחת את השם וצריך להזכיר את השם הזה. אבל צריך להיות אגב רוחה. צריך להיות כאילו בהסך הדבר, בבצק. בפועל, אתה עכשיו הולך להתפלל עבור מישהו, אז אתה יודע שאתה צריך להכניס את עצמך לאיזה מצב, לאיזה קשר מסוים. אבל בסוף התפילה, אתה אומר פרק תהילים. כן? אתה כשאתה אומר את הפרק תהילים, אז ברור, קודם כל אתה לא חושב על שום דבר. אתה חושב על עצם העובדה של המשמעות של אמירת התהילים. מה זה יעשה לך מבחינה נפשית? זה יקרב אותך, זה יחבר אותך. יש סגולה נפלאה באמירה של פרק תהילים. אבל כרגע תעזוב את השאלה של בשביל מה אתה אומר את זה. כמובן, אנחנו מאמינים, צריך גם להזכיר את השם. צריך לבוא ככה בדרך אגב. זה לא יכול להיות המטרה המרכזית. שסביבה אתה כל הזמן מאמץ את החשיבה שלך ואת המחשבה שלך ואתה כל הזמן חוזר על זה. הקדוש ברוך הוא תציל ותציל ותציל. הקדוש ברוך הוא לא צריך שיזכירו לו דברים. הוא יודע טוב מאוד מה אתה בדיוק רוצה. כן? הוא רוצה שאתה תוכיח שאתה רוצה את קרבתו. והרצון שלך להשיג את קרבתו זה לא בשביל שהוא יעשה לך את הטובה שאתה רוצה. הטובה תבוא ממילא. היא תבוא כבדרך אגב, הטובה תבוא לך, ברור. זאת אומרת, אסור להתכוונן על זה, צריך לחשוב על זה, אבל זה צריך לבוא ככה כתוצאה מסוימת. בסך הדעת. אני מקווה שהצלחתי להעביר את עצמי, אתם יודעים את המשמעות. אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש שזה לא עובד ככה. אתה בא עם הפתק הזה, שם אותו מול העיניים, ודופק את זה ומדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם, אומר הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, אני רוצה שאתה תרפא, אני רוצה שאתה... אדם מתפלל על שידור. יש לו מצוקה, והוא רוצה, כן, מאוד חפץ בדבר הזה. אז הוא עובד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, תשיג לי את השידור שלי, תשיג. יש אנשים שככה עושים, אתם מתפלים, מתפלים בדבר הזה. והם חוזרים על זה בלי סוף, כן? והם חושבים שככל שהם יזכירו את זה עוד פעם ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא יזכר, יתעורר יותר, ויעזור להם, וזה לא עובד. ולא, אני אומר עוד פעם, זה לא צריך את הבעל שם טוב בשביל שיזכיר לנו שזה לא עובד. זה תחושה טבעית שבעולם הרוח זה לא עובד. זה לא עניין של מקח וממקר, של סכר מחר כזה. כן? אני אגיד לך ואני אשים לך טובה, אני אראה לך כמה אני מאמין בך וכולי, אתה תיתן לי את שלי. זה פסיד לי, קרוב. זה לא עובד, זה לא ילך. זה כמו שאומר הבעל שם טוב, חיים בכלל. אני חושב שזה היה, זאת הנקודת התורפה של הסיפור הזה. פשוט לשים את האצבע על המשפט הזה, דברים בטלים, ופשוט להבהיר לעצמנו. אתם אמרתם נכון, אתם הרגשתם דברים, אבל לא הסברתם את זה עד הסוף. צריך להסביר את הדברים ככה בצורה ממוקדת וברורה ומדויקת, שזה יהיה ברור ונהיר לנו, כן? מה המשמעות של הדברים? אבל כמו שאמרנו, לא פחות מלהסביר מה לא טוב, הרבה יותר חשוב אולי גם להסביר מה כן, כן? ואיך זה כן עובד. אסור לך למקד את המטרה על הבן אדם הזה, על הקלוינים, אלא אתה צריך להביא את עצמך למצב מסוים של קשר עם הקדוש ברוך הוא. כי הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא יביא את השפע בעקבותיו. אבל כשאתה אומר את התהילים וכשאתה מבצע את הקשר הזה, זה, באותו רגע זה לא צריך לעמוד מול העיניים שלך. מצד שני אתה צודק, אנחנו יודעים שיש עניין להזכיר את השם. אנחנו מאמינים שיש לזה עניין. אתה מתפלל עבור מישהו, אז זה באיזשהו מקום צריך להיות ברקע מי זה המישהו הזה שאתה מתפלל עליו. אבל לא להפוך את זה כאיזה מין משהו, איזו מטרה שאתה מסמן אותה, ואתה מאלץ את עצמך כל הזמן להזכיר לעצמך ולהזכיר כביכול לקדוש ברוך הוא שיזכור על מי אתה מדבר. הוא יודע טוב מאוד. מספיק לו איזה משהו שאתה בהסך הדעת, שזה חלק מהרקע שגורם לך עכשיו לעמוד בתפילה הזאת או לעמוד באמירת הקודש. אבל זה צריך להיות יותר משהו אגבי. זה לא צריך להיות גולת הכותרת שלהם, כמו שאמרתי. זה ההבדל בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. בעולם הגשמי המטרה צריכה לעמוד מול העיניים, ואתה צריך לכבוש אותה, ואם תכבוש אותה תשיג אותה. אלה הכללים של עולם של העולם הגשמי שלנו. בעולם הרוחני זה עובד אחרת. שם צריך כנות, שם צריך עבודה פנימית, שם זה צריך להיות נקי מכל רבב של איזה כדאי נקיות או של איזה תועלתיות. וגם אם אתה עושה דבר בשביל להשיג מטרה, אפילו אם זה רפואת חולה, מטרה לגיטימית ביותר, מה דבר יותר נעלה מזה? אבל זה הישגיות מסוימת. ברגע שיש פה איזה אלמנט של הישגיות, זה מקלקל את כל הדבר. אז איך כן? זה צריך להיות ברקע, זה צריך להיות מסביב. אבל אתה, כשאתה נכנס לזה, אתה אומר את התהילים מכל כוונה, ואתה אפילו לרגע אתה מסיח את הדעת מהעניין הזה. וכרגע אתה אומר תהילים בשביל להגיש קשר לקדוש ברוך הוא. רגע, קרבת אלוקים תביא את השפע. אבל אתה לא חושב כרגע על השפע שיבוא בכלל. אתה חושב על הקרבה עצמה, על עצם הדבר הזה.
זה גם הנוסח של התפילה. רפאנו השם ונרפקיתי לתנו אתה. זה לא בשביל...
קודם כל גם אומרים, אולי זה אחד הסיבות שתפילת 18 אומרים אותה בלשון רבים, זה לא בלשון יחיד, כדי שתנטרל את עצמך, את האגו האישי שלך. כן, ברגע שאתה מכניס את עצמך בכלל, אז אתה כבר, אז זה כבר משהו אחר, אז זה כבר מנטרל איזה נקודה של כדאי מקיות. כן, אבל אין הכי למה, אתה צודק. אני חושב שצריך לאמץ את הכללים האלה לגבי התפילות שלנו ולגבי כל דבר ועניין. אבל הרב גינסבורג מוסיף דברים נוספים, והוא אומר, תראו, זה לא כל כך פשוט. והניסוחים של הרב גינסבורג הם מדהימים. ואגב, אנחנו הוספנו על גבי מה שהוא אמר, חידדנו יותר את הדברים, הנקודה של מה לא ומה כן, הוא רומז על הדברים, אבל אמרתי, הנקודה היא לשים את האצבע ולהגיד בדיוק, לדעת בדיוק על מה אנחנו מדברים, למה אנחנו מתכוונים, כן? ומה בדיוק צריכים להיות הכללים. אבל הוא עדיין מוסיף לשואל, ובצדק. ריבונו של עולם, הבעל שם טוב המציא את הגלגל. הרי זה דבר ידוע ומפורסם שעד הבעל שם טוב האיש הזה שראה את ההוראות האלה, שהוא מצא שכתוב בספרים, ש-40 יום אם הוא לא ידבר דברים בתלילים, הוא ראה את זה כתוב בספרים. עכשיו, בדורות קודמים, ככה זה עבד. אנשים לא היו מתמקדים כל כך בפנימיות. התפיסה של הפנימיות זה העיקר, זו תפיסה שנתחדשה הרבה בדורות מאוחרים, בתקופת החסידות. אבל שם טוב הביא בשורה מסוימת, עשה מהפכה מסוימת. אבל מה תאמר ומה תתרץ דורות קודמים שככה זה עבד? אנשים היו ממקדים את עצמם סביב מעשים חיצוניים. אנחנו יודעים שהחסידות באה למשל ביטלה את הקבלה המעשית. יש קבלה עיונית, ללמוד קבלה לא בשביל להשיג דברים מסוימים, לא על פי הוראות, אלא ללמוד את העומק של הקבלה. רואה מה שנקרא קבלה מעשית, ויש מה שנקרא סיגופים. את שני הדברים האלה החסידות העבירה מן העולם. אבל רבנו של עולם, מה קרה עד החסידות? מה, כולם עד החסידות לא ידעו את הסוד הגדול הזה שהבין אותו אבא השם טוב? אז למה בדורות קודמים זה כן עבד? אנשים נשאו בגלל הדבר הזה, אנשים השיגו רוח הקודש, בגלל שהם קראו בספרים שצריך לא לדבר הרבה יום, שצריך לצום, זה עבד, אין ספק שזה עבד. אז מה קרה? מה נשתנה? זו השאלה, זו שאלה חשובה שהוא שואל אותה, וזו התשובה לשאלה הזאת, אז ההסבר שלו לסיפור לא יהיה מושלם. התשובה שנותן הרב גינזבורג, חוזר עליה בכל מיני נוסחים, הוא אומר ככה, פני העולם משתנים. גם העולם הרוחני משתנה, לא, העולם הרוחני לא כופה על שמריו. מה שהיה נכון בדורות קודמים, זה יכול להיות שזה לא יהיה נכון בדורות שלנו. כן? ההתקשרות שלנו אל הקדוש ברוך הוא עובר דרך צינורות, וצינורות מתחלפים. כן? והוא אומר דבר כזה, ולפעמים זה מתחלף בקצב מהיר, שאנחנו לא מאמינים כמה שזה מהיר. בין התקופות האלה של הקבלה המעשית, של הספרים האלה שנתנו את ההוראות המעשיים לבין תקופת החסידות, השתנו התוואים. אז הניסוחים שהוא מביא, כן, הוא כל כך מסנסח את זה, הוא אומר ככה, בדורות קודמים אנשים התמקדו במעשים חיצוניים, אבל הפנימיות העירה ממילא. זה בעצם הפוך מה שאמרנו קודם. הם התמקדו באמת במעשים החיצוניים, כי אלה היו הצינורות. והפנימיות נעשתה ממילא, זה לא שזה היה בלי פנימיות, אבל הפנימיות הייתה ככה כאילו דבר שנדבק לדבר. מי שעסק בדברים החיצוניים האלה, כן, אז באופן טבעי וכמעט תמיד הפנימיות התלוותה לדברים. לא היה צריך כל כך למקד את עצמו סביב חשיבה על הפנימיות, על הפנימיות הדינות. זה נעשה ממילא. אבל הדברים הללו, כן, הפנימיות הייתה דבר הרבה יותר תמים, הרבה יותר נאיבי. לא היה צריך לכתוב על זה ספרי חסידות. אנשים חיו את זה וחוו את זה כדבר טבעי. ולכן כשהם עסקו בקבלה מעשית זה היה נספח שהתלווה לזה באופן אוטומטי. אבל כמו שאומר הרב, מה שעבד בזמנם לא עובד בזמננו. הוא אומר ככה, מטבע הסיגופים, מטבע ההוראות החיצוניות האלה עבר מן העולם. היום יש מטבעות אחרים, זה כבר יצא, כמו שאומרים, מטבע שיוצא מן המחזור. גם הדברים האלה יצאו מן המחזור, כן? וברגע שבעולם נסללת דרך חדשה בעבודת השם, אז האור מסתלק מהצינורות שהיו שייכים בדורות הקודמים. כן? עכשיו ניתן אור לצינורות מסוג אחר. וזה, נקרא לזה הצינורות של הפנימיות, הצינורות שנותנת דגש על הפנימיות. ולכן הבעל שם טוב והחסידות כל כך הקפידו על טהרת המחשבה, על הכנות, על חס וחלילה לא לרצות לעשות שום, כי אלה הצינורות שעובדים בזמננו. ואם אנחנו מדברים על הבעל שם טוב בני 300 שנה, אז אני חושב שזה כל כך מורגש שהחסידות רק הולכת ומתגברת, כן? בזה שהיא כובשת את הלבבות, כן? יותר ויותר גם בדורנו. כי עד שהחסידות, גם כשהחסידות פרצה לעולם, כן? היא פרצה הרי עם, לא בלי ויכוחים ולא בלי החרמות, ולא, זה היה צריך גם לזה תהליך לא פשוט בשביל להכניס את זה כדבר שאין עליו חולק, שאין עליו שאין מישהו שחושש שחס וחלילה יש פה איזה משהו לא אמיתי. אבל ככה זה טבעם של דברים, זה טבעם של מהפכות בעולם, גם של מהפכות רוחניות. אנשים מהפכניים כמעט תמיד, כן, עמדו בפני, היו מטרה לחיצים, חיצים נוראיים, מלאי ערס, מלאי רעל, כמו שקבע לבעל שם טוב, כן, ולאלה שבאו בעקבותם. אבל לאט לאט זה הולך וכובש, כן? הדרך הזאת הולכת וכובשת את העולם, ואנחנו רואים שזה הולך ומתגבר יותר ויותר. אבל בקיצור, זה הרעיון החשוב שחשוב להדגיש אותו בהקשר שלנו. אנחנו לא פוסים, והוא מזכיר בעניין הזה את הגמרא בברכות, כתוב על חזקיהו המלך ששלושה דברים עשה והודו לו. אז חלק ממה שזוכר כרגע, שניים ממה שהודו לו חז"ל, שהוא גנז את ספר התרופות של שלמה המלך, ושהוא כיתת את נחש הנחושת וגירר אני מתעלם מהדבר השלישי גירר את עצמותיו של
שישאלו לכפרה
כן אבל אני מתמקד בשניים הראשונים שהם יותר רלוונטיים אלינו שאלה היא כזאת משה רבנו השתמש בנחש הנחושת אחרי זה יותר מאוחר שלמה המלך היה לו ספר תרופות בא חזקיהו המלך תקופה הרבה יותר מאוחרת והחליט זה פסול צריך לבטל את זה אז מה? אז הוא יותר חכם ממשה רבנו? או נשאלת השאלה בזורה נחש הנחושת זה היה אמת או שקר? מה אתם רואים? אמת לאמיתה זה עבד נחש הנחושת? זה הועיל? אז מה קרה?
כי זה הועיל רק אז,
זה הועיל אז. התוואים משתנים.
זה מה שאני חושש אולי.
אז זה בדיוק הביטוי לזה שזה שהתוואים משתנים.
אבל התורה לא משתנה.
התוואים משתנים בצינורות שבהם אתה יכול להתקשר ולהשיג מטרות רוחניות. התוואים בעניין הזה משתנים. וזאת דוגמה מחזל למה שאנחנו ראינו פה בסיפור. זאת אומרת, יכול להיות שדבר מסוים יהיה אמת לאמיתה, אבל הוא יהיה אמת לאמיתה בדור מסוים, בדור אחר הוא יהיה מזויף, הוא יהיה פסול, ואסור יהיה להשתמש בו. זה מה שקרה ליהודי הזה. הוא קרא בספרים שהוא מצא אותם לפני 200 שנה, 300 שנה, והוא השתמש בהם בדורו, בדור של החסידות, זו הייתה הטעות שלו. הוא לא הבין שדברים משתנים, שהטבע, המטבעות משתנות, כן? ויש מטבעות שיוצאים מן המחזור, וצריך להשתמש במטבעות חדשים, ברור. אני חושב שזה הפשט בגמרא שמה. אז אתה אומר, בגלל שזה הפך להיות עבודה זרה. מה זה הפך להיות עבודה זרה? אנשים לא הבינו. אנשים לקחו את החיצוניות והפכו את זה לדבר שלילי. אבל בדורות קדומים יכלו להשתמש בדברים חיצוניים, כי היו צינורות כאלה בעולם, וזה לא גרר אנשים ולא הביא אנשים לעבודה זרה. אז כמו שאמרנו, תמיד היה מלווה בפנימיות, אבל הפנימיות באה דרך אגבוך, בסך הדת. לא היה צריך להתמקד בפנימיות, זה בא ממילא, בצורה טבעית. הדורות משתנים, התוואים משתנים, וגם הצינורות משתנים. ומה שמוטל על האדם לעשות זה לדעת לכוון את השעה, לדעת למקד את עצמו בדבר הנכון. טוב, אני לא יודע אם אתם רוצים שנקרא את הסיפור השני, כי הסיפור מאוד משעשע ומלא חן, אז בואו רק נסיים בזה. איש אחד ראה בספרים, בעמודה הימנית, שכאשר מתענים 40 תעניות כסדר, הם מדברים דברי חול, עושים גלגול שלג והולכים במנהלים שיש להם מסמרים בפנים המנהל, אזי אחרי כל העינויים האלו זוכים לגילוי אליהו זכור לטוב. פה זה כבר יותר קיצוני מהסיפור הקודם. הסיפור הקודם, מה הוא עשה בסך הכל? הוא לא דיבר דברים בתהילים, אבל אפילו את זה הבעל שם טוב פסל. הוא אפילו אמר תהילים, הוא אפילו אמר תפילה, אבל בקריטריונים של הפנימיות של הבעל שם טוב זה היה פסול כמו שהסברנו. פה זה הרבה יותר פשוט. האיש קיים את כל הדברים כמו שמצא בספרים, וטרם זכה לגילוי אליהו זכור לטוב. וישמע את שם הכבוד קדושת הבעל שם טוב שיש לו גילוי אליהו, ויישא אליו כדי שיפתור לו את שאלתו. לבוא לפני הבעל שם טוב, הציע שאלתו לפניו ואמר לו הבעל שם טוב, חכן השלושה ימים ואז אתן לך תשובה. ויקרא הבעל שם טוב לאנוכרי העגלון שלו הנקרא אלקסי, יש הרבה סיפורים שאלקסי מעורב בהם, כן, סביב הבעל שם טוב. ויאמר לו, קח את הסוס הלבן ותחזיק אותו שלושה ימים בערובה, וגם אוכל ומים לא תיתן לו עד אשר אומר לך. כאשר קלו, האיש הזה בטח חשב, או, עכשיו אני הולך לקבל גילוי אליהו, כי אני רק הייתי צריך את ההשלמה הזאת, כן. כאשר קלו שלושת הימים קרא הבעל שם טוב להברך, שילך עמו לחצר ואמר לעגלון שלו שישלח את הסוס הלבן החוצה. הימים היו ימי חורף ושלג הסתרע על פני כל החצר. הסוס בעריכו את האוויר שבחוץ ובירותו את השלג המכסה את הארץ, התחיל להתגלגל על הארץ בשלג. ויאמר הבעל שם טוב לאברך, ראה את זה הסוס, זה 20 שנה שלא דיבר אף דיבור אחד, והולך בנעליים עם מסמרים על רגליו, וזה 3 ימים שלא אכל ולא שתה, וגם גלגול שלג, ובכל זאת אין לו גילוי אליהו זכור לטוב, וכל כך לב בפני שהוא סוס. זה נמשל מובן. אני רוצה לחבר את הדבר הזה. סיפורים כאלה רווחים בחסידות. הם רק מגבירים את הנקודה של הפנימיות. אז אמרנו, זה צריך להיות ברקע. זה לא שחור לבן של עוד זה עוד זה. שילוב. אבל השאלה שוב, מה ברקע? בדורות קודמים, המעשים החיצוניים היה העיקר, והפנימיות היא באה ממילא. היא באה כדבר נלווה. כי זה היה טבעי. והיה צריך להתמקד בפנימיות. בדורות שלנו מה השתנה? שחל מהפך. היום אנחנו מתמקדים יותר בפנימיות, פחות במעשים החיצוניים. אבל זה לא אומר שאין משמעות. בנחש הנחושת צריכה לחטט אותו לגמרי. אבל בתפילות, בנוסח, וזה חלק מהעניין. אתה לא יכול... אתה צריך בסופו של דבר כן למקד את עצמך, סימן. אנחנו מאמינים שיש משהו דרכו, אנחנו פונים לקדוש. אבל השאלה היא קר ותפל.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.